עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה קורה, נסיך?
תענית אסתר היום, אבל בערב מתחילות חגיגות ופורים אתה יודע, אני אראה לך אחד הדברים
נו
שהדהימו אותי כשעבדתי עם חרדים, ועבדתי כמה שנים עם אריה דרי, והייתי חשוף כמובן לכל העולם החרדי. זה מה שקורה בפורים. אנחנו הרי בפורים, כשהילדים קטנים, אז כמובן הרבה יותר מעורבים בחג, תחפושות, עניינים, משך השנים, אצלי לפחות, הילדים גדלים, אז אתה יודע,
מתשטש.
פורים אצלך.
רגע, למה למגילה אתה לא הולך? נגיד קריאת מגילה אתה לא הולך?
אני הולך, כן, אבל
עכשיו אתה מרגיש את זה.
רגע, אני אספר לך מה הולך אצל החרדים. אבל פורים אצלך זה בגדול לנסוע ברחוב ולראות פה ושם מתחפשים, לפני שהתחלתי לעבוד עם חרדים, ואז התחלתי לעבוד איתם. וכמה דברים למדתי בעבודה עם חרדים. קודם כל, שהרפורים זה הדבר הכי מוקצה. שבו יש ככה, יש ככה, והכי, הכי, הכי למטה, תחפור, תחפור, זה הרפורים. לזה תראו את היחס לגלעד קריב בכנסת. והדבר השני שלמדתי, זה שפורים אצל החרדים זה משהו...
וואו.
זה מבית לבית. הם בערך שטויים מהרגע ש... קריאת המגילה מסתיימת, שהתענית מסתיימת היום בערב, עוד לפני קריאת המגילה, ועד, אתה יודע, שלושה ימים לאחר מכן. אני תוהה מה יהיה הפעם, כי הפעם החגיגות מתחילות ביום, היום בלילה, וביום שישי זה נעצר, אז כאילו זה הולך להיות פורים מאוד מקוצר, חוץ מהירושלמים שיציינו את זה יותר מאוחר, אבל זה דבר, דבר אחרון שצריך להגיד, הגעתי עייף היום, אתה יודע למה?
באמת? או, זו בשורה טובה בשבילי.
כן, הגעתי עייף. אז יש לך הזדמנות לדבר
ולקריאה,
אבל אני אשאב כוחות במשך
חמייתי. היה לי בטוח, אין לי צל של ספק.
היה אתמול משחק בין אתלטיקו מדריד לריאל מדריד.
כן, שמעתי.
איזה משחק, איזה, אתה יודע, עכשיו, לא גמרו. 90 דקות, טקו בשני המשחקים. הערכה לא נגמר. פנדלים.
מדהים, מדהים, מדהים.
12 וחצי.
איזה כיף זה כדורגל.
איזה כיף. באמת, באמת כיף. אתה יודע, לפעמים לצאת מכל. הפעם הייתי צופה הרבה יותר.
אבל בסדר, תראה, הפער הכי גדול זה לעבור מהליגת אלופות לליגה שלנו. זה הפער הבלתי נתפס, כאילו.
פעם הייתי הולך למשחקים, הייתי הרבה יותר, אתה יודע, צופה הדוק מאז המלחמה, לא יודע, הרבה דברים ככה...
יורדים לך. ככה, לגבי כילד בני ברקי, אני יכול להגיד לך, עזוב רגע את הצד האישי של המשפחה הדתית שלי כמובן, שפורים זה הקריאת מגילה, זה המן, זה הרעש, זה היציאה אחר כך בערב, זה ובמסיבת משפחתית ביום של המחרת, וזה כל היום ארוחה, וזה אווירה, כילד בני ברקי, בני ברק נכנסת לאטרף. אטרף, אטרף, אתה לא מבין מה קורה שם.
לא רק בני ברק, כל ישוב חרדי וכל שכונה חרדית.
העולים המכונים, דרך אגב, לפעמים זה חוצה את קו ההשתללות המבאסת, אבל הרוב זה יוצר גוד וייב לגמרי. אבל מה שאנשים
אגב, אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה, מה שהיה השבוע בחתונה של הרב סורוסקין, שזיעזע כאן את כל מי שהוא לא חרדי, דתי-לאומי, אפילו חרדלי.
ראיתי שהכנת לדבר על זה תכף.
כן, אבל היה הסבר, ניסו להסביר מה קרה. אז היה הסבר, ראיתי, של כמה חרדים, שזה באווירה פורים, זה יומיים לפני פורים, אז תנו להם הנחות. חרת.
נדבר על זה אחר כך, כי אני רואה שהכנת את זה בנושאים. מה שאנשים קצת מפספסים ולא מקבל לדעתי יותר מדי את הזה, זה האירוע של משלוח המנות. עכשיו, משלוח המנות, לאורך שנים אצל הילדים זה מבאס. אצל המבוגרים יש את הטרנדים, בסדר? כל אחד עושה אולי איזה חלב עם עוגיות, או כל מיני דברים כאלה. אצל החרדים יש את המשלוחי מנות הטובים ביותר. למה? כי בדרך כלל זה נגמר בהרינג. ואני חולה! חולה על הרינג, על דג מלוח. עכשיו, בשנים האחרונות...
שגם אני חולה, אני אספר
לך. באמת?
בוא אני אספר לך למה.
בוא! אתה תבוא, אני לוקח לך לבני ברק.
אני עד גיל 18.
תבוא לסיור שלי בבני ברק. אתה רואה הרינגים? עכשיו, רגע, תן לי רק שזה זה, ואז תשלים. הסיפור של ההרינגים בשנים האחרונות הפך להיות, אתה יודע, כמו כל דבר שהוא משתדרג, פעם היית מגיע לחנות, היית אומר דג מלוח, תן לי דג מלוח, היית מקבל זה, ערימות של בצל, קצת מלוח, היה כיף. היום יש לך דג מלוח בברביקיו, דג מלוח מיונז, דג מלוח בזה, סלומון במרח, יש לך כאילו, אתה מגיע לחנות, יש לך קיר, קיר ענק של דגים מלוחים, אחד בפפריקה וטעים ומתוק וכבוש וזה, תקשיב, זה כאילו, אתה נכנס ללונה פארק, אתה נכנס ללונה פארק של דגים מלוחים בבני ברק, זה פשוט גן עדן, אנשים שלא אוכלים דג מלוח, אתם לא מבינים מה אתם מפסידים בחיים שלכם.
אני מסכים איתך, אני אגיד לך יותר מזה, אצלי הרינג, זה זיכרון ילדות. עכשיו תגיד לי איך.
איך? אתה?
אבא שלי למד בישיבת כפר הרועה. והוא התפלל בבית כנסת בנוסח אשכנזי. והיה שם באמת שליח ציבור, והיה קורא ועולה לתורה, הוא היה באמת, אתה יודע, במוסף של יום שבת, והפטרה ומפטיר, באמת, באירועים מיוחדים הוא היה עולה לטבע. ובאמת היה מצוין בזה. והייתי, עכשיו, אני לא שמרתי שבת, אבל שישי שבת הוכין לבת כנסת. וביום שבת, אתה קם בשבע, יכלת להיות במסיבת חמש בבוקר, שבע, מהירים אותך לתפילה. עכשיו, אתה קם בשבע יום שבת, כל החבר'ה שלך ישנים עד הצהריים. היינו הולכים לבת כנסת, עכשיו שבע. 10:30, 11, מסתיים את התפילה, ותמיד יש בר מצווה, יש חתונה, זה, ויש קידש בסוף, אתה מורעב, אתה מת, בית כנסת אשכנזי, אז יש קיגל, ויש הרינג, ויש את ה...
איזה הרינג אתה אוהב? הקלאסי?
הקלאסי הרגיל, ותקשיב, זה אני לא אשכח,
היינו עומדים,
רגע, עכשיו, רוב הבת כנסת, אנשים אשכנזים, מבוגרים, אתה יודע, כולם רעבים מתים, ואתה עומד ליד השולחן, מחכה שיסיימו את הקידוש, עכשיו אתה יושב ליד השולחן שולחן, הקידוש מסתיים, יש הסתערות, אתה אני אומר כילד, נמחץ לשולחן, מאבד הנשימה, מנסה בכוחות אחרונים להגיע להרינג אם אני מקבל חתיכה עם הקסם, אם אני מקבל חתיכה אז יצאתי מורווח אלף שכונות ילדות, מאז אני חולה על הרינג.
שני דברים חשובים שאמרת עכשיו, קודם כל למאזיננו, דרך אגב יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאיזה קרקר אתם משתמשים, האם זה עם הסומסום המבאה או הזה עם הזהב היותר קריספי, זה אירוע מאוד מאוד חשוב, ודרך אגב, כדאי לבוא לבני ברק לנסות את טראמפ, בסדר? יש דג מלוח שנקרא טראמפ, זה כאילו משהו כזה יותר ג'ינג'י, יש בפסטו וכל מיני דברים כאלה, אז כדאי זה המלצה מיוחדת, ואמרת שתי דברים מאוד מאוד קסומים. אצל אחינו, בני עדות המזרח, מה שנקרא, נשארו דברים מפעם. בית כנסת, אתה מבין? אצלנו לא, בית כנסת, בית כנסת, זה אחד, זה כמו שאנשים, אתה יודע, אחרי הקידוש, היה לנו זיתים, ביצה, בית כנסת, זה כאילו כל מיני ביטויים כאלה של פעם.
בית כנסת שלי אמרת לך, היה הרינג, והיה קיגל, והיה קרקרים, והיה מצדלוח, זה מה שהיה, אבל אחרי שאיך אומרים, יותר מדי.
לא, בא לי דג מלוח, הרגת אותי, איך בא לי איזה דודה רצחנית לדג מלוח,
יותר מדי, הסכמנו. אתה יודע מה, בוא נצלול ישר, דיברת על הרב סולוצקין, בוא נדבר על הרב סולוצקין, קדימה. בוא נשמע קודם כל חתונה של הבן של הרב סולוצקין.
סולוצקין. לא, עם רייש, סורוצקין.
סורוצקין, ראש מוסדות עטרת שלמה, קטע שהטריף חצי מדינה, עזוב את הטוויטר, זה בועה, אבל באמת הטריף, כי זה כמובן גלש, ערוצי טלוויזיה, אינטרנט. עכשיו, בוא קודם כל נשמע, ומי שלא מבין יידיש, אני רק רוצה ככה שתהיו קשובים, החבר'ה של שרים, בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, או בלשקותיהם לא נתקצה.
אין אנו מתייצבים.
כן, יאללה, קדימה. כולם ביחד, צריך למי שלא ראה, צריכים לראות את זה, חתונה, אלפי אברכים, קופצים, שרים, שני זמרים על הבמה,
ראו,
החבר'ה שרים, עכשיו, למה זה הכעיס? הישיבה, המוסדות האלה של עטרת שלמה, קיבלו השנה, ככה פירוט ככה קצר, 26.2 מיליון שקלים מהמדינה, של שלטון הכופרים, ועוד 881.2 אלף מרשויות מקומיות. כלומר, 27 מיליון שקלים קיבלו אברכים האלה, על חשבון דברים אחרים, אני אתמול כתבתי, אתה יודע, על חשבון כנפיים של קרמבו, תנועת נוער של ילדים עם שיתוק מוחין ושאר מוגבליות, שקיבלו הרבה הרבה יותר מהם, אז הם מקבלים את הכסף ביד אחד, ביד שני מתייסבים לחתונה ושולטים בשלטון הכופרים, אין המעניינים. עכשיו בוא נרד לעניין היותר עמוק. מדובר ב... ישיבות ליטאיות. הישיבות הליטאיות האלה, המיינסטרים של הישיבות, כביכול המיינסטרים. ומה שקורה עכשיו מלמד על ההקצנה הקשה, החמורה, הבלתי מתקבלת על הדעת, שהראה מאז השבעה באוקטובר, מאז הטבח הנורא. אני, כולנו, אתה יודע, בטבח הזעזוע שפקד גם את הציבור החרדי, ואני זוכר שיחות שלי עם חברי כנסת ואחרים, וכולם דיברו על ה... צורך, והעריכו גם שיהיה חשבון נפש גדול מאוד בשאלת הגיוס אצל החרדים. קרה דבר הפוך. החרדים, הרבנים החרדים, אני מדבר על הרבנים של ש"ס, שהוציאו לפני יומיים מכתב שאני לא קראתי אתמודו, נגד הגיוס, ועל המצוקה הגדולה, וקריאות לשמיים, תצילו אותנו מהמצוקה. מצוקה, כן, זה צווי גיוס, כן? לא המצוקה במנהרות של עזה, צווי גיוס. רבנים של ש"ס בהקצנה נוראית. הרבנים הליטאים הגיעו למחוזות הפלג, שזה בשר מבשרם. הרבנים, אני קורא את הימים האחרונים, את הכותרות בעיתון המודיע של גולדנוף, של חסידי גור, באמת, כולם אישרו קו פחות או יותר עם רבני הפלג, ומכאן היה הזעזוע. אתה מצד אחד, מיד אחד, סס לקבל את הכספים של המדינה, ומצד שני אתה בחתונות, באירועים, צועק, אנחנו בשלטון הכופרים איננו מאמינים.
לא יכול להסביר לך מה קורה לאדם דתי לאומי שראה את הקטע הזה. לא יכול להסביר לך. אתה יודע מה? זה לא כעס. זה לא כעס ברק. אני חשתי כאב אמיתי. אתה יודע, יש קלישאות של שדרנים שכאילו, תקשיב, כאב לי בגוף, כאב לי בלב. אני מעריץ את העולם החרדי. סרי, אני מעריץ את העולם החרדי. באמת, אני מאוהב בו עד כלות. אני חי אותו כבר 40 שנה. אני מעריץ אותו. בעיניי החינוך שלהם הוא חינוך קסום. תמיד חלמתי שתהיה לי בת סמינר, בת שלומדת בסמינר. אתה צריך לראות את הבנות החרדיות, איזה אחריות, איזה טוב לב, איזה זה, כל החינוך, כל מפעל הגמחים, כל ה... באמת, אני עזוב את זה שאני גם חושב שבסוף החרדים הם הלו שבסוף, ומה אנחנו מיוחדים, מה עם ישראל, מה אנחנו שונים מצרפת, מכל מקום, היהדות, בסדר? היהדות השורשית, המסורתית שעוברת מדור לדור, החרדים שומרים על זה, בסדר? בעוד בדיוק דיברת על פורים, שלנו זה נעלם, הולך ונעלם עם השנים, שם זה נשמר, וזה ישמר, והם ישמרו את היהדות המסורתית לאורך הרבה מאוד שנים. ולכן, בגלל שאני כל כך מאוהב עד כלות בעולם החרדי, ואין ספר עוד סיפור קטן, את רב שולמבר, סורוצקין, אני מכיר באופן אישי, דרך אגב, הוא לא כל כך מדבר.
מה קרה לו?
אני שנייה, הייתה טיסת השבת, אתה זוכר את האירוע הזה? טיסת אלעל, שזה, מוצאי שבת, האשימו את החרדים בהאשמות בזויות, שהם הרביצו וצעקו ודברים כאלה, אני הייתי במקרה על הטיסה, צילמתי, חשפתי את כל זה, מי שהיה על הטיסה זה בשולמבר, ויצא לי לבלות איתו לא מעט שעות, בסדר? והתיידדנו באופן זה. אני רוצה להגיד לך, מדובר ביהודי עם האור פנים, בצורה בלתי רגילה. יש בו איזושהי שמחה, יש בו איזושהי קסם, יש בו איזושהי אופטימיות, ומאור פנים שאתה כאילו זה, ואז אתה רואה את הסרטון הזה ואתה אומר, מה קרה?
מה קרה? תסביר לי מה קרה?
מה קרה לכם? עזוב שנייה, יש לי הסבר מה קרה, בסדר? אבל קודם כל...
אל תיתן את ההסבר לדחוק הזה שרק
חרדי,
יומיים לפני פורים, משתתים, משתחקקים, עזוב, זה לא קונים.
עזוב, אני לא במקום של הסבר. אני אומר לך, סרי, תקשיב, לא כקלישה. כאב לי בגוף, כאב לי בלב, אני מסתכל עליהם ואני אומר, חבר'ה, אני לא יודע, עושים לכם את זה, אין שום סצנה בעולם שבעוד חיילנו, גיבורנו, נהרגים בשדה הקרב, בעוד יהיו עכשיו יתומים, ילדים למשפחות דתיות לאומיות, שהאלמנות, אלמנות דתיות לאומיות כבר מתחתנות עכשיו, פעם שנייה קרה, השבוע התחתנו שתי אלמנות דתיות לאומיות, אחרי שבעליהם נהרגו, יושבים לך דרי ואוסטר וארשקוביץ ולייטר, וכל גיבורי ישראל הענקיים ששילבו תורה ועבודה, ששילבו תורה וצבא, ואתה רואה את הדבר הזה, עכשיו אתה אומר, וואלה, לא מבינים, גזרות, עניינים, שבו בשקט, שבו בשקט, שבו בשקט. מה קרה לכם? מה זה הדבר הזה? מה זה השתוללות הזאת? באיזה עולם מתוקן, באיזה עולם של בן תורה, איזה בן אדם ששאף תורה יכול להגיע למצב שבו, עזוב מה עשו לך. תסתכל על האחר. הדבר הכי מקסים בעולם החרדי זה הגמחים. תסתכל על האחר. אתה מהבוקר עד הלילה מסתכל על האחר. תסתכל על האחר. האחר הקריב את חייו. השאיר יתומים, השאיר אלמנות. באיזה סנריו אמיתי, לא משנה מה עשו לך, אתה מסוגל לעמוד על הבמה ולצעוק, אנחנו לא מתייצבים בלשורותיהם. באיזה עולם? איזה מין מיינסטרים זה? ולכן, השבר שאני חווה, והשבר שכמוני רבים בציונות הדתית חווים, הוא כאב בלתי יתואר, הוא בעיקר בעיקר כאב, כי זה אנשים שאנחנו באמת מעריצים, זה אחים שלי, זה בני דודים שלי, זה אנשים שאני באמת הכי אוהב בעולם, והכאב הוא בלתי נסבר, בלתי נסבל. ואין לזה הסבר, סרי. יסבירו לך המון אנשים, בסוף, לא יודע, פורים, הבנתי גם, מישהו אמר לי אתמול, מה אתה רוצה? עומדים עם אקדח לתוך הרקה שלנו וזה... לא! לא עומדים עם אקדח לתוך הרקה שלכם, חברים. אתם קמים בבוקר והולכים לישיבה, שזה דבר אדיר וזה ישמור עלינו מדור לדור. לא עומדים עם אקדח לתוך הרקה שלכם. עומדים לאקדח לתוך הרקה לאנשים שהיו ברפיח, לאנשים מ-932, לאנשים מ-101, מ-890, מסיירת צנחנים. זה אנשים שעמדו אליהם עם אקדח לתוך הרקה. והם הקריבו את חייהם. אף אחד לא עומד עם אקדח לתוך הרקה. אז קצת צניות וקצת אורך רוח וקצת זה, ותכירו בכאב שאתם יוצרים לאנשים אחרים, לא משנה מה עשו לכם.
אתה יודע, עוד משפט ונעבור לדבר הבא, אבל אני חייב לקרוא את המשפט הזה. אני רוצה להקריא לך מהודעה של מועצת חכמי התורה של ש"ס. באמת, מפלגה שהיא תמיד הייתה הסמן הסבלני, המכיל. אנחנו זוכרים אמירות של הרב עובדיה יוסף, לנשק את החיילים שאתם רואים אותם וכו' וכו'. תראו מכתב מלפני יומיים, מה מפרסמת מועצת גדולי התורה. בכאב לב, אנו רואים בכאב לב, אנו רואים כי דווקא בימים אלה יש מי שמגבירים את ניסיונותיהם לפגוע בתורה ולומדיה, בבני הישיבות, האברכים והתינוקות על בית רבן. היה לא תהיה, מבוטחים אנו כי לא תשכח מפי זרעו. על כן אנו קוראים בזאת לכל אחד ואחד לנצל את
האמת
הבעלים הבאים עלינו לטובה, ובפרט ביום התענית אסתר היום, כן? להרבות בתפילה ולשפוך שיח לפני אבינו שבשמיים, שיחוס וירחם על, על פלטנו ויושיע אותנו במהרה מכל צרתנו, ויבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. שמע, אני, אתה יודע, לא צריך להגיד יותר. על זה צריך, אתה יודע, על זה התחינה ועל זה הזעקה.
צריך לומר אבל ברק, שבמחנה שלך עושים משהו לא טוב, מדביקים לחוק הקרוב את חוק ההשתמטות, בסדר?
אני, המחנה שלי הוא
זה שאתה, לא, לא, המחנה הרלביסטי, תוקף את...
תדע לך שאנשים כותבים לי כאן, וואו, שלזינגר נתן כאן נאום בדם ליבו.
אינו, אני לא...
יופי, יופי, יפה, יפה, תשמע, אני רוצה...
אני כל כך לא רציתי להתבטא את זה, כי אני כל כך יודע זה, אבל...
אבל... בסדר,
רגע,
יפה
שאמרת. אבל אני כן רוצה לומר משהו, אבל אני כן רוצה לומר משהו.
אני אומר לך, אני אומר לאנשים.
זה לא עניין של רדיו, זה עניין של כאב לב אמיתי. באמת, זה כאב לב אמיתי, אבל אתם עושים, אתם כן עושים משהו, ופה צריך להיות קצת יותר עניינים. החוק שיחוקק בקרוב, בעזרת השם, הוא רגע, הוא יכול להיות.
הוא
יכול להיות, זה פרשנות פוליטית שאני מכבד אותה. הוא אינו חוק השתמטות, בסדר? הוא חוק שיש בו מספרים שמעולם לא היו. מה שכן אתה יכול לומר מהצד השני, שהוא בוודאי לא יביא לגיוס. אתה יכול לכתוב בחוק 5,700, 4,800, כרגע הנתונים מאוד מאוד נמוכים, ולא יקרה שום דבר שהם נקרים. ולכן, כשסטרוק, או שמחה רוטמן, או אנשים מהציונות הדתית שאני כן מעריך, מדברים על העניין שזה לא יקרה, עכשיו הם צודקים. מהצד השני, גם הקמפיין הזה על חוק השתמטות לא יביא את הפתרון. הוא לא יביא את הפתרון.
יהודה, יהודה, אתה יודע, אנחנו מדברים ויש בינינו, אפילו בינינו יש מחלוקת. אני מאלה שאומרים, אתה יודע מה, בוא, מי שלומד תורה אמיתי, אתה יודע, לא 400 המפורסמים של בן גוריון בהקמת המדינה, אבל כמה כאלה אלפים שלומדים אמיתי בישיבות רציניות, שבו, תלמדו, אף אחד אסור שיגע בכם. אבל... אתה יודע, איך אמר הרב יצחק יוסף, הבטלנים, ויש המון המון בטלנים, לא לומדים, לא עובדים, לא עושים שום דבר, תתכבדו ותמנו, אני אומר את אלה לגייס, אני ורבים אחרים, אתה אומר לא, גם אתה... והלאום
החרדי לא יעשה את העבודה.
רגע, אתה קיצוני ממני, אתה חובש כיפה וקיצוני ממני, ואומר, למה שלא יהיו כמו הדתיים הלאומיים, גם הלומדים וגם הלא לומדים, כולם בבקשה להתגייס. עכשיו אתה מדבר, מה שאמרת בהערה האחרונה, זה התייפיפות שאין לה שום מקום. ההידברות הזאת נמשכת לא הרבה, בערך 70 ומשהו שנים, היא לא הובילה לכלום. אתה יודע, מי שמייצג את העמדה הזאת, שזה לא הוביל לכלום, והייתה מלכת ההידברות, היא שרת משפטים לשעבר הילד שקד. היא כל השנים באה ואמרה, טעיתי, טעיתי. ההידברות הזאת לא מובילה לכלום. עכשיו אני אומר לך,
אני לא אמרתי הידברות.
הרבנים, אתה יודע, הייתי אתמול, שלשום, בשיחות עם מאזינים, עלה בחור מבני ברק. אמר לי, תשמע, הולכים לתת לנו מכה קשה. מה זה הולכים? המכה כבר ניחתה. ממרץ אנחנו לא מקבלים סבסוד למעונות. אני ככה, אברך, אשתי מרוויחה 7,000 שקל, אני עכשיו נאלץ על שני הילדים שלי, לאחר שהורידו את הסבסוד, לשלם 7,500, ממה אני אחיה? ואז, אתה יודע, אסף צועק לי באורך, צועק לי בזו, שיצא לעבוד, שילך לצבא. אז אני אומר לו, תשמע, אומר כאן האורך, תצא לעבוד, תלך לצבא, אומר, תשמע, אבל מה אני אעשה? עכשיו, דיבר כל כך נוגע, אבל אני אדם שנשמע לרבותיי, והרבנים שלי אומרים לי, שב תלמד, ואני לא יכול לצאת נגד הציבור שלי, ונגד המשפחה שלי, ונגד הקהילה שלי, אני לא יכול, מה אני אשם, למה אתם מענישים, למה, לא אמר, אמר, למה בגץ מעניש אותי, שנולדתי חרדי, ולכן אני אומר, יש הרבה בציבור החרדי, שהיו רוצים לצאת להתגייס, אבל כאמור, יש הקצנה של הרבנים, עזוב את העסקנים הפוליטיים, הם פחות חשובים, דבר על הרבנים, בשלוש המפלגות הגדולות המשמעותיות היום בציבור החרדי, גם בשס, גם בדגל התורה הליטאים, וגם אצל החסידויות השונות. הקצנה נגד הגיוס, כמעט לא מוכנים לדבר, ולכן אני אומר, אתה יודע, ויש עוד גישה אצל החרדים, אתה יודע מה הם אומרים? אומרים, תשמעו, אתה יודע מה, לא מתאים עכשיו, המתוחכמים שביניהם, ביניהם אריה דרעי ואחרים, עזבו עכשיו חוק גיוס, אתם לא מבינים שבאווירה הציבורית הזאת, יהיה חוק גיוס שהוא קשה לחרדים, עם מספרים קשים, עם סנקציות יחסית, הכל יחסי, כן, זה לא קשה. בוא נמתין, עזבו את זה עכשיו, בוא נתגלגל, נתגלגל במצב הנוכחי, נביא הקצבה מפה, נביא כסף משם, נתגלגל לימים שגרה, שקטים, אולי ימי שלום, שאז אפשר יהיה להעביר חוק הרבה הרבה יותר נוח לחרדים, אתה מבין? לכן,
לא אומר,
אל תתלה בזה תקוות,
לא, לא,
יש איתם הידברות עשרות שנים, לאן הביא אותנו הידברות? לאן?
תן לזה, אני לא אמרתי בפעם, אפילו בכל התורים שכתבתי בעניין, לא כתבתי את המילה הידברות, ההידברות נוסתה 70 שנה ללא הצלחה, אין טעם בהידברות, יש כן פתרון שאני כותב עליו המון, הוא גם עביר, באופן מפתיע הוא אפילו עובר בגץ, זה נקרא הכל המשרת ואפס למשתמט, אתה עוזב ומרפא את היום.
אתה לא יכול לעשות את זה בקואליציה.
תן שנייה אחת
להמשיך. לא תוכל לעשות את זה.
תן שנייה רק להשלים את הרעיון.
אבל בוא, דבר דברים ריאליים.
תן לי שנייה רק
להשלים. הממשלה הזאת תוכל להעביר את זה?
אני יכול רק שנייה להשלים את הרעיון שאנשים יבינו על מה אני מדבר. אני אומר ככה, אתה צריך לעשות שוויון. קודם כל, למשרתים, אתה מגדיל את כל התמורה שהם מקבלים. חייל שמשרת, חייל מילואים, יקבל 15,000 שקל, עטבות בארנונה, עטבות במים, חשמל, נקודות זיכוי מס הכנסה, קיצור תורים בלונה פארק, במשרד הפנים, בראשון נהיגה, הכל. מי שיהיה גם, אתה יודע, כמו באלל, יש לך טופ פלטינה, טופ פלטינום, גולד, כל
כך עכשיו ליישום הריאלי בממשלה
רגע,
הזאת,
רגע, אתה מקבל, הזה. אתה מקבל, הרעיון הוא שמי שישרת יקבל המון, 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 זה יגרור אחריו, דרך אגב זה גם שוויוני, אני בכלל לא מדבר על משתמט חרדי, משתמט דתי-לאומי, חרדי, ערבי, חילוני, תל אביבי, you name it, ומי שמשתמט מהשירות, הוא פשוט לא יקבל כלום, בסדר? זה גם עובר בגץ, זה גם עובר שוויון, זה גם יעשה צדק, וזה גם יגרום להרבה מאוד אנשים שלא נמצאים בספסלי הישיבה ללכת. לגבי הקונסטלציה הפוליטית, אני, אם היית שואל אותי, אם אייכלר, פורוש, גולדקנופ, יסכימו לחוק שאומר 5,700 בשנה, הייתי אומר לך, תקשיב, אתה מדומיין, להגיד לך שבסופו של דבר אני מאמין שזה יעשה את העבודה, התשובה היא לא.
טוב, אז שני דברים. קודם כל, כביכול האפליה הזאת לא תעבור בבג"ץ. דבר שני, ראש הממשלה
נתניהו
לא ייתן לעשות דבר כזה. כי משמעות של דבר כזה, ויגידו החרדים, אנחנו, האברכים שלנו, בני התורה, שלומדים בישיבות, מופלים לרעה, ולכן זה לא יעבור. הכל בתיאוריה, מה שאמרת, עובדה שעד רגע זה לא עלה כאן שום דבר שיכול להיות ישים ולפתור את העניין. ואני אומר לך, יעבור התקציב, אין ספק, בעוד שבועיים, יעבור התקציב. מה?
ארגונים אתה מקבל בטוויטר.
מה?
רגע, לא שמעו אותי? תראה מה זה, אמרתי, וואה, אני מסתכל בטוויטר, אני אומר, איזה פרגונים אתה מקבל פה בטוויטר, מצייצים עליך, יוסף ישראל, ברק סרי זה הדבר הטוב ביותר בטוויטר, לא סתם סגרתם לי את המיקרופון.
מי שלא עוקב, זה הזמן להיכנס לטוויטר ולעקוב.
לא מאוד שסגרתם לי את המיקרופון, לא הייתי צריך להרים לו בשידור.
בוקר טוב, לאלוף במילואים אמירן לוין, לשעבר אלוף פיקוד צפון.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
ואני רוצה להתחיל בסיפור אישי, שאני, אתה יודע, שאני מספר אותו, אמירם לוין לא יודע, את אמירם לוין כמובן, גדלנו כולנו, אני לפחות, על הסיפורים הגדולים, על המפקד מיתולוגי בסיירת מטכ"ל, עבדתי גם כמה שנים עם אהוד ברק, הייתי רואה אותו בקריה, מכיר את הסיפורים, אביב נעורים, על התחפושות, איך אהוד ברק היה אומר, אמירם לוין התחפש לאישה ג'ינג'ית, ואני לאישה איזה, ועשו מה שעשו בבירות. אני רוצה לספר על סיפור קטן, ואחרי זה נלך לנושאים האחרים. הייתי חייל בגולני. מלחמת לבנון הראשונה, שנת 82, והמלחמה הייתה קשה, ובדרך לבירות, יום אחד נכנסנו לוחמי החטיבה, למקום שנקרא כפר סיל. והמקום הזה היה... תקצר, אני לא רוצה לספר כאן, לתאר תיאורים גרפיים מה ראינו בתוך הכפר הזה, אבל באמת, היו שם חיילים סורים במצב נורא, ובאמת, כמו סופת טורנדו שנכנסה לכפר הזה, ואז כולם בגולני דיברו על המפקד המיתולוגי של סיירת מטכ"ל, אחד בשם סגן אלוף אמירם לוין, שהוא עכשיו מפקד גדוד השריון 74, שעשה את כל הקרב הזה, וכולם דיברו עליו, בוא, בהרצה גדולה. עכשיו, מותר לי להגיד את זה, כי אתה לא פוליטיקאי, אני מניח שגם לא תהיה פוליטיקאי, ולכן התחלתי בפרגון, זה הזיכרון שלי, שהוא זיכרון שחרות מאז ועד היום, וכל מה שדברים על אמירם לוין, אני זוכר את התמונות בכפר סיל, ועכשיו נגיע לסיפור, לשאלות הבאמת בימינו אנו, לבנון, ישראל, כך פורסם האלוף במילואים אמירם לוין, מציעה נורמליזציה עם תיקוני גבול עם לבנון, ובלבנון כבר נשמעים קולות יותר ויותר שאולי הגיע הזמן באמת לנורמליזציה לאחר המכה הקשה שחטף חיזבאללה.
עמדתך, האלוף במילואים אמירם
לוין, מה אתה אומר על זה?
תראה, קודם כל, כל הסכם וכל ניסיון להגיע להסדרים מדיניים ונורמליזציה הוא מבורך. אבל כרגע הנקודה העיקרית היא לבסס את הביטחון ככה שהיישובים יוכלו לחזור ולהמשיך לחיות, לחנך את הילדים ולאבד את החלקות שלהם בביטחון. הנקודה המרכזית בכל ההסכמים של הנורמליזציה, ותכף נקשור את זה גם לעזה ליום שאחרי, היא נקודה שנובעת מהלקח, או שני הלקחים העיקריים של השביעי באוקטובר, של האסון, לא האסון, הכישלון הנורא שלנו שהיה שם. והלקח הראשון הוא שאת הסכסוך עם הפלסטינאים חייבים לפתור. אי אפשר להכיל אותו. וזה קשור, לא יהיה שום נורמליזציה רצינית, לא עם הסעודים, לא עם הלבנונים, ולא עם הפלסטינים ואחרים, בלי לפתור את הסכסוך. זה ארוך, זה מסובך, יהיו עליות, יהיו מורדות.
אבל כשאתה מדבר, אלוף לוין, אתה מדבר על פתרון הסכסוך עם הפלסטינים, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שבסופו של דבר, הכיבוש הוא הם כל חטאת, סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, התמשכות הכיבוש. הכיבוש היה מוצדק, לא נחזור לזה בכלל. אבל הגענו למצב שמצד אחד אנחנו מאבדים את הרוב היהודי בטריטוריה שאנחנו הריבון בה, ושזה הורס אותנו פנימית ומרכיב אותנו, ומצד שני יש עם כבוש שחירותו נשללה ממנו, והשקיעות שלו, אגב, אנחנו לא חייבים לו שום דבר.
שמעתי בקשב לרב, אלוף לוין.
זהו, אבל זה הנקודה.
בוא נדון על זה, כי זרקת פה משהו לאוויר, שאתה יודע, ישר שאתה אומרים גיבוש, אני באופן אישי ועוד רבים כמוני מתחילים להתגרד. האם אחרי השבעה באוקטובר לא הגיע הזמן לשנות את החשיבה, לשנות את הקונספציה, להבין שזה לא באמת משנה, תקרא לזה הכיבוש, לא כיבוש, כל זה. החבר'ה האלה, שאנחנו עובדים איתם, שאתה כנראה רוצה לדבר על איזשהו הסכם שלום איתם, על איזשהו פינוי
התחלות. אתה לא שמעת את המילה שלום.
דיברת על הכיבוש. בסדר, אנשים שאומרים כיבוש, הם אומרים בוא נעשה הסכם שלום ונחזיר להם שטחים.
לא, אני לא אנשים, ואתה לא שמעת.
עזוב, בוא נעשה רגע דיון.
רק רגע, לא שמעת ממני.
לא הסכם שלום.
שלום.
להפסיק כיבוש.
רגע אחד, ולא שמעת ממני עוד דבר, לא שמעת ממני את גבולות 67.
אבל כשאתה אומר להפסיק כיבוש, אני רוצה לדייק אותך, כשאתה אומר להפסיק כיבוש, למה אתה מתכוון?
אתה אל תדייק אותי, אני אדייק אותי.
בבקשה, אני אשמח.
אני מדבר בצורה מציאותית, בסדר? לכן, אני לא מדבר כרגע על שלום, זה רחוק, רבים הבטיחו שלום, והוא לא קרה, והוא לא יקרה בשנים הקרובות.
הפסקת הכיבוש, מה אומרת?
ואני לא אמרתי הפסקת הכיבוש, אני אמרתי ואני אומר שצריך לצמצם אותו. צריך למצוא גבולות שאנחנו נחזור להיות רוב יהודי.
אז זה מה שאני שואל, בדיוק בנקודה הזאת. אני נותן לך, אבל אני רוצה לחדד אותך, אנחנו עושים שיח.
אל תחדד אותי, אני אחדד אותי.
כן.
בדיוק. עכשיו, זה לא פשוט, זה ייקח זמן, ואין סיבה לחזור לגבולות 67. הפלסטינים עם הטרור הנוראי והמנוולים שלהם, לא מגיע להם שנחזור לגבולות 67. מגיע לנו שנחזור להיות רוב יהודי מוצק.
נהדר.
ונפסיק לשלוט על עם בנקודות.
אז חידדת את עצמך בלי שאני אחדד אותך, ואני שואל, רגע, אבל אתה מדבר בלי הפסקה, אלוף לוין, תן לי רק שנעשה שיח. נשחיל שאלות, ואני אשאל שאלות, אתה תענה, וככה נוכל לחדד את השיח בינינו. כשאתה אומר סוגיית הכיבוש, באופן כללי אני אומר לעצמי, לא למדנו שום דבר. לא למדנו שום דבר, אנחנו עוד פעם מאשימים את עצמנו, אנחנו עוד פעם אומרים, זה אנחנו, אנחנו עשינו להם כיבוש, אז הם ככה רוצים להרוג אותנו? לא, הם רוצים להרוג אותנו כי זו האומה, חנית המטורפת, שרוצחת ילדים. דרך אגב, אתה צייצת ציוד שבעיניי אני מת עליו, כן? אתה כתבת ב-21 בפברואר, ממש לא מזמן, באופן חריג, לנקום את דמם של הביבסים. לא השם ינקום, אנחנו נמקום את דמם, זו חובתנו, לא לפני שחזיר את שירי והחטופים,
אלא אחרי,
זכותנו וחובתנו לנקום את דמם. כשבן אדם אומר את הדבר הזה, הוא בעצם אומר, חבר'ה, אני מבין, אין לנו עם מי לדבר, זה לא עניין שלנו, זה אומה של מטורנפים, רוצחים, עלובים ומתואבים, ועכשיו כשאתה אומר כיבוש, אתה כאילו עוד פעם מאשים אותנו. לא הגיע הזמן להפסיק?
ההפך בדיוק. זה בדיוק הנקודה. אני לא בא מהכיוון כרגע של הצדק לפלסטינים. הם מנובלים, והם רוצים להשמיד אותנו, והם נוהגים באכזריות, והם עשו פה טרור של מתאבדים יותר גרוע מדאש, ולא לדבר על מה שקרה בשביעי אוקטובר. אני לא חייב להם כלום. ואם אני צריך להילחם בהם, אני הראשון שילחם בהם, ואני ארוג בהם כמה שיותר. זה בכלל לא הנקודה. אני בא מהכיוון מה טוב לנו. ומה שטוב לנו זה להיפטר מחלקים נרחבים, לא רוצה להיכנס פה לפרטים, ושבהם יש אוכלוסייה מרובה של פלסטינים, לא כי זה טוב להם, אלא כי זה טוב לנו.
אני מבין, אני רוצה לחדד את זה ליהודה ולשאול אותך.
אני רוצה שנדבר על עזה, וגם אם אתה רוצה על שצריך לנקום, אני חושב שיש נקודות שבהם כן צריך לנקום ולהבין.
מה זה אומר אבל לנקום? רגע, מה זה אומר לנקום? כשאתה אומר לנקום, למה אתה מתכוון?
רגע, בדיוק. ואני לא מדבר לנקום מהבטן, כן? אני אומר שלהבדיל, יש דברים שהם נעשים בשביל לפתור את הסכסוך ובשביל להכריע את החמאס והכל. אני אומר שאחרי מה שנעשה פה, כן? רצח של ילדים בדם קר כשהם בידיים שלהם, כן? מחייב נקמה, כמו שעשינו לאייכמן. הרי באייכמן לא הלכנו לפתור לא את ההיסטוריה של השואה ולא שום דבר, אלא אמרנו יש דברים למען יראו ויראו, ועשינו לו משפט ראווה. אז אני לא יודע עוד איך כרגע, ואני לא רוצה מהבטן, אני לא מוכן לסלוח למי שחטף ילדים קטנים ואת אמא שלהם מהבית שלהם, החזיק אותם ואחר כך רצח אותם ואינה אותם. לא רוצה להיכנס לתיאורים של מה שהיה שם. אני לא מוכן לעבור על זה בשקט.
האלוף אמיר אמנבין, אבל אני רוצה בכל זאת להתמודד עם מה שאמרת. רגע, אתה מדבר, רגע, רק שאלה. שאלה.
איך מחזירים את החטופים ואיך מחרים?
כן, אבל לפני, זה הכי חשוב, אבל בכל זאת שאלה על מה שאמרת. אתה בא ואתה אומר, תקשיב טוב, לא מעניינתי הפלסטינים, ולא מעניינתי, כמובן, המנובלים, הנוחבות וכו'. אני עושה את זה מתוך אינטרס ישראלי, ולכן אנחנו, אני יודע מה, צריכים להתכנס בשטחי יהודה ושומרון למקומות כאלה, כדי שנוכל להגן טוב יותר על עצמנו. אבל המתכונת הזאת לא עבדה בעזה. המתכונת הזאת של בוא נעזוב אותם, בוא נצא מעזה. רגע, בוא נצא.
לא עזב,
התחמשו.
יש ממשלה מסוימת, עם העומד בראשה, שהחליטו לחזק את החמאס, לבנות את החמאס, לחמש אותו בכסף, ולאפשר לו את כל הדברים.
מסכים איתך, מסכים איתך, מסכים איתך.
רגע, היות והאוכלוסייה שיושבת לאורך עוטף עזה ברובה, גם לא כל כך מעניינת אותם, אז נתנו לחמאס לשרוף להם את השדות, ולראות להם על היישובים ולהגיד שזה גשם. מה הקשר בכלל? לעניין.
לא, אני אגיד לך מה הקשר, כי הרי בסוף אתה צודק לגבי העובדה שנתנו להם להתחמש ולחצו על קטר להכניס מיליארדים, הכל זה, זה, זה דברים שאני מסכים איתך. אבל התפיסה הזו שאם רק ניסוג ונעזוב אותם לנפשם וניתן להם, אני יודע, נתכנס בתוך עצמנו.
רגע.
היא לא ממש הוכיחה את עצמה מעבר לכל הדברים הנכונים שאתה אומר על הממשלה.
אני לא אמרתי לתת להם עוד שום מתנה ושום דבר בחינם. אבל תעשה הפרדה בין שלוש גזרות שנלחמנו בהם ואנחנו נלחמים בהם. גזרת לבנון, גזרת עזה ויהודה ושומרון. ההבדל ביניהם הוא שבלבנון ובעזה אין מחלוקת על הגבול. ולכן אנחנו היינו צריכים לתקוף את החמאס במלחמת מנע ברגע שהוא התחמש, והיינו צריכים לתקוף את חיזבאללה במלחמת מנע, ולא להגיד שזה גשם, ולא לוותר, וזה לא קשור להסכמים. כל זמן, עדיף הסכמים, כל זמן שאין הסכמים, צהל היה צריך וצריך בהמשך, בעתיד, להכתיב בכוח את הנסבל והבלתי נסבל.
ולא לגרש יהודים מעזה ולהעמיק את האחיזה הביטחונית והאזרחית בתוך רצועת עזה, ואז לא היו נשרפים שדות.
גם הפוליטיקה פנימה זה היה, אני לא נכנס לזה. גם הפוליטיקה
זה עניין ביטחוני. רגע, אם לא היינו מגרשים יהודים מעזה, אז שדות כנראה לא היו נשרפות בקיבוצים, או מחבלים לא היו מגיעים לקיבוצים.
היו נשרפים השדות של היישובים שאתה
טועה. אבל אם הייתה לך אחיזה אזרחית, אם לא היו מגרשים יהודים, והייתה לך אחיזה אזרחית, רגע, הקשבתי לך, אלוף לוין, שנייה. אמרת את הדברים. אני רק רוצה לציין שאני מסכים איתך, שחיזקנו את החמאס יותר מדי, והיינו שבועים בקונספציה, ואני עוד מוסיף עוד יותר. אם לא היינו מגרשים את היהודים משם, אז הייתה אחיזה אזרחית, ואיתה ביחד אחיזה צבאית, וכנראה שזה לא היה קורה.
זאת דעתך, לא רוצה להיכנס.
כן, זאת דעתי.
אנחנו שאלה באמת אחרונה, נכנס אלוף פיקוד חדש, אלוף יניב אסו, ואתמול, אפרופו מה שאמרת על החשיבות בהחזרת החטופים, הגדיר את המשימה הראשונה כהשמדת חמאס, ואת החזרת החטופים כמטרה שנייה. מה אתה אומר לדברים של האלוף?
אני אומר שזו טעות נוראית של הצבא ושל הדרג המדיני. אין סתירה בין הצורך להכריע את החמאס להחזרת החטופים. יש סתירה בסדר הקדימות. אי אפשר או הרבה יותר קשה להכריע את החמאס כשיש לך משקולת של החטופים. אנחנו צריכים להחזיר את כל החטופים מיד בפעימה אחת, בכלל לא חשוב איזה הסכם, איזה הסכם שלצורך העניין, אני מקצין בכוונה, אל תתפוס אותי במילה, איזה הסכם שהחמאס רוצה, בסדר? אחרי שקיבלנו את החטופים.
האלוף במילואים, אני פשוט...
רק רגע,
משפט
רק
אחרון, רגע. כי זמננו ממש טעם.
אז אני אומר, ואחר כך, אם אנחנו מחליטים שהחמאס ממשיך להיות איום, בוא נכריע אותם.
אוקיי.
אין לנו בעיה להכריע אוקיי. אותם, אנחנו חזקים פי מאה מהם, אחרי מלחמה של שנה וחצי. אין דרך להכריע אותם, אין דרך טובה.
האלוף אמירם לוין.
אותם לפני שמחזירים...
תודה.
תודה רבה אלוף אמירם לוין, אלוף במילואים. לא סתם מקדמתי עם הסיפור הזה על אמירם לוין, הוא באמת לטעמי, עצוב את הדעות עכשיו, בואו לא נתווכח עליהם, גיבורי ישראל.
אבל יש 10 שניות והכנו מלא דברים לשעה הבאה, אז תעשה פרומו. כל השקרים הפוליטיים, כל אג'נדה.
וכמובן על הגיהנום של בנימין נתניהו.
תקשורת, בגד, זמיר, ביבי, איי, ביבי.
עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
One, two. חזרנו לשעה השנייה, והישר צחקקנו מספיק, הסכמנו מספיק, הגיע הזמן להתווכח, ואני רוצה הישר לדבר
לדון,
על
לדון.
מה שהיה שבוע, לצערי אין לי סינק, אין לי אינסרט, על הדברים המדהימים, שאמר השבוע בזעם רב ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט, באולם בית המשפט, על מה שהוא ומשפחתו, בעיקר דיבר על עצמו, כמו שתמיד, הוא בעיקר מדבר על עצמו, הוא בעיקר רואה את עצמו כמי שהוא הקורבן, הוא הסובל, אדיש לחלוטין לכל המצוקות מסביב. ונתניהו אמר את המשפט המדהים הזה, תוך שהוא מכה על השולחן, במקום שהוא יושב, דוכן הנשע על הדוכן, סליחה, אמר את המשפט המדהים הזה, לקחו לי את החיים ומררו אותם. לקחו אותנו לשערי הגיהנום. כשהוא מדבר לאישומים, לחקירות, למה שעובר בשנים האחרונות, וזה הקפיץ רבים 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 בציבור. האמירה הזאת, בטח ובטח נוכח מה שרבים וטובים ומצוינים מאיתנו עוברים, עברו בשנה וחמישה חודשים, עוד מה שנה וחצי מאז השבעה באוקטובר. גיהנום, מר נתניהו, עברו אנשים שחיו בסדרות, ביישובי עוטף עזה, באופקים. גיהנום, מר נתניהו, חוו אנשים שנחטפו למנהרות. גיהנום, מר נתניהו, חווים אנשים שחיים עד עכשיו במנהרות. זה גיהנום. ולקחו את החיים לרבים וטובים, יותר מ-1,800. ביום השבעה באוקטובר, כשאתה היית ראש ממשלה, רצחו אותם, טבחו בהם, חלק מהם חטפו והרגו במנהרות. להם לקחו את החיים, לא לך, להם לקחו את החיים, לכל אלה שהיו, נחטפו בחיים ונרצחו במנהרות. לקחו את החיים לאלה שישנו במיטות וטבחו בהם, ושחטו אותם, והרגו אותם, להם לקחו את החיים. ולכן, באמת, כשאתה משתמש באמירות כל כך קשות, כל כך מזעזעות, כל כך מקוממות, באמת, גם אם באמת לא טוב להיות נאשם, ולא טוב לעבור את המסלול הזה, ולא טוב להיות שנים, גם תחת חקירות, גם בבית משפט, למרות שיכולת לטעמי לקצר קיצור דרמטי, אם לא היית מבקש עכשיו למשל, להוריד ימי עדות, ולא היית מבקש לדחות בחודשים את העדות שלך, ועוד כהנה וכהנה, אפשר היה אולי לקצר את זה הרבה יותר, אפשר היה לעשות זה הרבה הרבה יותר יעיל, אבל גם לך, אולי גם לפרקליטות, יש חלק בזה שזה נמשך, אבל זה לא גיהנום, זה לא לקחו לך את החיים, אלה מושגים ששייכים רק לאנשים שעברו את התופת, לחיילים ההרוגים, לחטופים ההרוגים, לאזרחים ההרוגים, למעונים, ולאלה שבאמת עוברים את הגדולים ביסורים, אנחנו הרי שומעים אותם בחודשיים האחרונים, חוזרים, מספרים על התופת שהם עברו שם. אתה, ברוך השם, היית בסדר, אתה ראש ממשלה, עם כל ההטבות, עם כל הפינוקים, עם כל הכבוד, עם כל הדברים, אני כבר לא מדבר על מטוס כנף ציון, ואני כבר לא מדבר על שיפוצים בבית בקיסריה, אז בבקשה, בפעם הבאה שאתה בא להיפקות על מר גורלך, דבר שאתה מאוד מאוד אוהב לעשות את זה, בפעם הבאה שאתה בא לדבר על היותך קורבן, תזכור שלדבר במושגים כאלה, בתקופה כל כך כל כך קשה, זה מקומם.
10:07, זמן נהדר לפופוליזם זול, לפתוח ככה את השעה. תודה רבה ברק סרי, איזה כיף זה, זה נפלא. למה פופוליזם זול? אתה בוודאי שואל את עצמך על דברי הטעם שאתה...
לא שואל, לא שואל. לא שואל, זה גם לא מעניין אותי. צריך עם פופוליזם זול עד מחר.
למה ב-10:07 צריך לסבול עם פופוליזם זול? למה? כיוון שהטענה הזאת, שבעוד זה, אז החטופים במנהרות, זה כואב, אתה לא היחיד שסובל מזה, הלביסטים אינם היחידים שליבם עלק אינה וגס, שלא לומר חלקם מנצלים את משפחות החטופים, אבל למה אני אומר את הדבר הזה? אחר כך תתקן אותי, אתה רוצה לתקן אותי עכשיו? ואז אני אחזור על הדברים, עזוב, תעשה פרקטיקה של שיח, עוד רגע תתקן אותי. למה אני אומר שזה פופוליזם זול? כי אני יכול ללכת איתך הלאה לכל הדברים האלה. ביום שישי שעבר היה מרתון תל אביב, בעיר הליברלית החופשית, שבו כולם דואגים למשפחה החופשית, בזמן שהחטופינו נרכבים במנהרות. וואלה, בתל אביב רצו, עשו במנהרות, עשו מרתון תל אביב. ביום שני השבוע, וידאו, אני צריך לעשות מההתחלה.
יש עניין של אחריות.
כן, אבל אני רוצה לחתוך בטוויטר נאום חוצב להבות.
הרצים לא היו ראשי הממשלה.
אבל אני רוצה לחתוך נאום חוצב להבות אל תוך הטוויטר. וברגע שאתה פוגע...
זה הכוונה.
אז תן לי.
זה הכוונה לקטוע את
רצף... אבל אני לא יכול להתחיל כל פעם מההתחלה.
את רצף הקשקושים האלה.
אבל אני לא יכול להתחיל את זה כל פעם מההתחלה, תבין. למה מדובר בפופוליזם זול ברק סרי? כיוון שהרצים במרתון תל אביב, בזמן שהמנהרות, בזמן שחטופנו במנהרות, הם לא פתאום יכלו לרוץ את תל אביב. אתה אומר, הוא לא ראש הממשלה, לא קובע מדיניות, אני אלך איתך. השבוע יאיר לפיד מציג תוכנית כלכלית, עושה מסיבת איתו, איך עכשיו אתה מדבר על תוכנית כלכלית שחטופנו יושבים במנהרות, שחיילנו בזה? יותר מזה, אני מבקר השבוע במזנון הכנסת. מזנון הכנסת, אני רואה ח"כים מהשמאל, יושבים, אוכלים שניצל. אתם אוכלים שניצל עכשיו כשחטופנו במנהרות, מקבלי, בפרלמנט הישראלי. איך אתה... לכן אני אומר, הדבר הזה הוא פופוליזם כזה זול וכזה מיותר, ואתה יודע מה, מה הבעיה הכי גדולה בו? שהוא לנצל טרגדיה אנושית נוראית. זה בדיוק כמו שעושים למשפחות חטופים, מנצלים אותם, משתמשים בהם כדי לנגח את הממשלה ואת ראש הממשלה. ועל כן נגמר, חלס, לא קונים יותר את הפופוליזם הזול הזה. כולנו כואבים את אנשינו שנמצאים במנהרות, כולנו רוצים לשחרר אותם, אין אף אחד שלא. אז די עם הדבר הזה. ועכשיו לגבי נתניהו, ובכן ברק סרי, אתה וגם אני עברנו לינץ' אחד או שניים בחיינו, לינץ' תקשורתי, בסדר? להגיד לך את האמת? זה לא נעים. מפתחים אור של פיל.
ממש לא נורא.
לא נורא.
מוזמנים
לא
לעשות נרא, את זה,
לא. אתה נהנה מזה באופן אישי.
אני אפילו נהנה
אני
מזה.
לא, אני אשכנזי
רחבב. קורא לכם לעשות בילינץ, בשמחה רבה.
אתה אחינו, התימני המחוספס עם אור
לא
של
לא
פיל.
לא מתרגש מזה.
לא אומר מתרגש מזה. אני, בי זה לפעמים נוגע, בסדר?
לא נוגע.
לעבור לינץ' תקשורתי פעם בכמה שנים, זה לא כיף גדול. האיש הזה ומשפחתו מתעוררים כל בוקר, למאות עיתונאים,
יש לו אפשרות,
אתה מפריע לי באמצע נאום, חוצב להבות, אבל אני חוצב עכשיו, באיזה הרגע אני חוצב,
אף אחד לא מכריח אותו,
אחלה, אמרת, אבל אני חוצב עכשיו להבות, אז אתה לא יכול פתאום להפריע לי באמצע החציבה, בסדר, תן לחצוב, הבן אדם בא לפה, משלמים לו כדי לחצוב, תן לחצוב, מה זה לחצוב להבות בכלל? בקיצור, כל בוקר, בשיא הרצינות, מאות עיתונאים, עכשיו, הם גם לא רק מחפשים דברים שהוא עשה, הם גם סתם אשים באולפנים ועוקצים ויורדים וכל דבר, באמת זה הפך להיות פתטי, הרי בוא, כמה פעמים ציירו את אשתו כאיזושהי חזירה, בסדר? כמה פעמים ירדו עליהם על כל פיפס שהם עושים, הבן אדם הכי מבוקר בארץ, אימו ברצח לחיים שלו, פעם עם חבל תליה, פעם באים עליו זה... תקשיב, כאילו, אתה לא יכול להיות יותר תלוש מהמציאות, בסדר? אתה לא יכול להיות יותר תלוש מהמציאות כדי להגיד שהבן אדם, באמת, מבחינת ביקורת ציבורית, לא, הוא לא יושב במנהרות עכשיו, לא, הוא לא נמצא בשדה הקרב, אבל האם הוא לא עובר גיהנום תקשורתי? הוא עובר גיהנום תקשורתי, מאנשים כמוך, מאנשים כמוך שיושבים באולפן, שכל פיפס שהוא עושה, לא משנה מה, על גבול הצביעות, העיוורון, היפוך הדעות, פשוט כל דבר שהוא עושה, מבקרים אותו בחוסר ענייניות, וזה גם לא ביקורת עניינית, זה ביקורת אישית, תראה את כל החברים שלך, האורים מסגבים האלה, העם מדרורים האלה, בואו נלך נפריע לב שלו בחתונה שלו.
חוץ מרעיון משותף איתך עם המדרור, מעולם לא החלפתי מילה. מעולם לא החלפתי מילה עם המדרור.
לא אתה, המדרור. בוא נלך להפריע לבן שלו בחתונה, אורי מסגב, בוא נלך לזה, והמכונות כביסה וזה. כמו ילדים קטנים מפגרים ואומללים, שרק מחפשים אותו. הוא לא עובר גיהנום, הוא עובר את האימא של הגיהנום. והשימוש הזול והציני בילדינו במנהרות וחיילינו ברצועה, חלס. קנינו, לא קונים את זה, חלס.
טוב.
חצבתי?
אז אחד מאוד. תקשיב, גיבוב של קשקושים כרגיל, אבל בואו חבר'ה, אנחנו שומעים את עדויות שורדי השבי. ואני אחזור על זה שוב. כשאתה מדבר אנשים במרתון תל אביב, זה פשוט לעשות מישמש מהכל. יש כאן ראש ממשלה אחד.
אוכלים שניצל במזנון?
יש כאן ראש
ממשלה. איך הם אוכלים שניצל במזנון?
יש כאן ראש ממשלה.
חטופנו נמקים במנהרות, הם אוכלים שניצל במזנון, החקים.
הפרעת לי כמו שהפרעתי, עכשיו תקשיב.
יפה.
יש כאן ראש ממשלה שהיה שנים אחורה, והיה בטבח הקשה ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. אנשים עדיין עוד לא התחילו את תהליך השיקום, עוד לא התחילו, כי אנחנו עדיין בתוך המצוקה, בתוך המשבר, בתוך האירוע. יש כאן באמת משפחות מרוסקות, יש כאן יתומים, יש כאן אלמנות, יש כאן משפחות שבורות, יש כאן אנשים שיסעו את המצוקה, את השבר הנפשי והפיזי עד מותם. יש כאן חיילים נכים, יש כאן אנשים שבאמת לצאת, להתקלח זה פרוצדורה ענקית, יש כאן אנשים שלצאת מהרכב, מדבר על נכי צהל, לצאת מהרכב זה סיפור של דקות כואבות ומייסרות וצריכים עזרה. יש כאן אנשים שבאמת מאז השבעה באוקטובר חייהם נהרסו, ויש עדיין 59 חטופים וחטופות, אחים ואחיות שלנו, חיים ומתים שנמצאים במנהרות, שעוברים גיהנום. אלון אוהל, שמענו את שרעבי, מה מספר עליו, שמענו איזה, באיזה מצוקה נמצא אלון אוהל, קשור, מדמם, עם עין מדממת, בקושי רואה, באמת עוברים את היסורים הקשים ביותר שיש, ואז הם שומעים את ראש הממשלה שלהם, שמדבר על עצמו, אני בגיהנום, מלי ממררים את החיים, זה הרי הדעת לא סובלת. עכשיו, מה בין זה, מה בין זה לבין רצי המרתון? אתה ראש הממשלה, רגע, ואם קשה לך, ואם אתה אומר עובר לינץ' תקשורתי, אתה תמיד יכול ללכת, אף אחד לא מכריח אותך להיות כאן.
אני דרך אגב גם למאזינה גלי בערב מיארה, שאתם מתבכיינים על זה שהיא עוברת לינץ', אני גם
לה אני ממליץ, הוא מתבכיין, היא לא מתבכיינת, אתה לא שמעת אותו מתבכיינת.
אתם מתבכיינים, תן לי לדבר, איך תוקפים אותה, איך תוקפים אותה, גם לגלי בהרב
לא
מיארה, אני שמעתי ממליץ,
לא שמעתי את גלי בהרב מיארה, אני לא שמעתי את גלי בהרב מיארה מתבכיינת.
אתם מתבכיינים.
אני לא שמעתי, לנו מותר להגיד, אני מדבר עליה. יפה, אני טוב, שומע לא, את נתניהו, רגע, אני שומע, יהודה, תרגיע, אני שומע את נתניהו, לא מפסיק להתקרבן, ולא לא מפסיק להתבכיין, ולא מספיק לספר כמה קשה לו, וכמה רע לו, וכמה הוא עובר לינץ', וכמה הוא כזה, אדוני, אתה, אוקיי. קשה לך? אתה יכול ללכת, אף אחד לא מכריח אותך להיות. ואני לא שמעתי כאמור את גלי בהרב מיארה אומרת מילה רעה על הלינץ'.
בוא נתקדם לעוד פרק אחד שאני אשמח לשמוע את דעתך בו. הפרק הזה בסיכום השבוע הוא פרק הצביעות, בסדר? המון המון צביעות, אין סוף, איפה שאתה לא פותח, בום, צביעות, פותח עיתון, צביעות, פותח טלוויזיה, פאנל, צביעות, 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 צביעות. למה? למה? אתמול, בוא נתחיל רגע יותר אחורה. מונה מפקד חדש לצהל, אייל זמיר. איזה השתוללות, הוא רק העז לא לך, תראה, אתה זוכר את הפוסט של אבי בניהו, הוא הסביר למה אגרי בעצמו לא רצה בכלל להתקדם, או שיציעו לו לפרוש או דברים כאלה, מיד ברק רביד, בסדר, ברק רביד מיד מאשים את אבי בניהו, תפסיק לשפרר, אבל אני אומר בסדר, זכותו לאיזה, אייל זמיר חטף, שמעתי את לוינסון אומר, לוינסון שמעתי אותו אומר על אייל זמיר, סמרטוט, אחר כך ראיתי שפחה, עבד של המשפחה, תהיתי לעצמי, רגע, 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 זהו? תוך 48 שעות אפשר כבר לבקר את הרמטכ"ל, להשמיץ אותו, לגדף אותו, חבר'ה, הלו, מה פתאום? איך אפשר לפגוע בשומרי, איך אפשר לפגוע ברמטכ"ל, בקודש הקודשים בצה"ל? איך אתם פוגעים? אבל עבר 48 שעות, יש רמטכ"ל שאתם לא אוהבים אפילו, אי אפשר אפילו להגיד רמטכ"ל, אתה יודע, אני, משפחה, פשוט לא אוהבים לקבלת ההחלטות שלו, אבל אמרתי, אתה יודע מה, זה מקרה נקודתי, אגרי, יש הרבה מאוד כתבים שאכלו מה, אף אחד לא זעק שאופר וינטר גירשו אותו, או שכל מיני כאלה, אבל שאגרי, בסדר, אתה יודע, קרוב לתקשורת, אז התקשורת מרימה את זה. בסדר, אמרתי, אולי מקרה אחד פעמי.
מפקש שעתת,
עברו שלושה ימים,
מהטובים שהיו כאן.
חד משמעית, מהטובים, כל הכבוד לדיברנו על זה, זה. עברו שלושה ימים, מונה מפקד פיקוד דרום חדש, בא בן אדם, סם גד היה בגולני, התקדם אחת גולני, לוחם אז, באמת, אחד מהלוחמים, אולי המפוארים ביותר שצהל יכול להתברך בהם בדברים האלה, דרך אגב, לא ברור לי איך הרמטכ"ל הקודם בכלל חשב לוותר עליו, נו, שוין, ניחה. אבל הוא מתייצב אתמול נאום, אומר נאום שבו הוא בסך הכל אומר, מה מטרות המלחמה מבחינתו? קודם כל חיה לוחם, 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 רוצה לנצח מלחמה, אומר, אני רוצה לנצח את המלחמה ולהחזיר את החטוף. וואה, חרבו דרבה לראש שלו. איך אתה מעז? איך אתה מעז לומר שאולי רק את החטופים הוא הזכיר בסדר השני ולא הראשון? וכמובן, מותר סוף סוף לבקר את צהל, מותר סוף סוף גם לבקר את אלוף פיקוד דרום, וגם את הרמטכ"ל. למה? כי לא עשה מה שהם חושבים, וזו הצביעות, וזו העיוורון, וזה הפתטיות, ועל זה צריך להפסיק עם הדבר הזה, ואני קורא להפסיק בבקשה לפגוע בשומרי הסף, ורק בשולי הדברים, אם אתה יודע להסביר לי, איך קרה שפתאום הרמטכ"ל זמיר אמר, הורה לכולם לשתף פעולה עם המבקר. איך לא שמעתי על זה שום דבר? הרי אני שומע מאנשים כמוכם חודשים, חודשים, חייבים לחקור, חייבים לחקור, צריך לחקור, צריך לחקור. כשארצי מנע חקירה ממבקר המדינה, וואלה, דממה, שקט.
למה? כי ארצי
הוא היה זה? לא עייפתי, אני עוד יכול להמשיך. אני חוצב, אין לך צוב. תן לך צוב עכשיו, אני חוצב.
בוא נעבור, מכיוון שהיום בערב מתחיל פורים.
אני רוצה לעבור לנושא פורימי, פורימי. אני רוצה שתסביר לי רק תסביר.
בסדר, אחרי זה, אני רוצה קודם כל... היום בערב אנחנו מתחילים בחגיגות פורים, ואני רוצה להשמיע לכם משהו איך נגדיר את זה? פורימי, מצחיק, הזוי, משעשע, מטורגל, כל אחד ייקח את זה לכיוון הזה.
אתה הולך לחצוב?
והסיפור, הוא לא רוצה לשמיע אינסרט. והאינסרט הזה הוא של חברת הכנסת גלית דיסטל. חברת הכנסת גלית דיסטל, כשהתחילה המלחמה, כמה מלחי המלחמה, היא פרסמה, היא כתבה לחברה שלה, וואטסאפ שבו היא טוענת טענות קשות מאוד נגד נתניהו, נגד צחי ברוורמן, רגע, קודם נתפר את הרקע, צחי ברוורמן, הדברים האלה, אותה חברה, פרסמה את זה בתקשורת, גרמה לה מבוכה קשה מאוד, ואחרי זה היה עוד רעיון מפורסם של גלי דיסטל, עם ליאור קנן בערוץ 13, שבו היא באמת הקטה על חטא, שהיא הייתה חלק ממכונת השנאה, וחלק מהאנשים שגרמו לשנאה, באמת, היא גם התפטרה מהתפקיד, וכנראה שמאז היא הבינה שסיכוייה להיבחר בליכוד עם אפס, ואין לה כמעט סיכוי, והיא הפכה חזרה להיות בקיצון של הקיצון, מה שהיא אמרה לליאור קנן, פלוס פלוס פלוס. הדברים הגיעו לשיא,
בנאומה
השבוע
בכנסת.
בכנסת שבו היא, בוא נשמע.
תתנצלו אתם על העליונות הלבנה, תתנצלו אתם על זה שאתם לוקחים מחצי עם כסף מהכיס רק כדי לדכא אותו. אני הייתי שם, אני יודעת מה הולך בפנים, אני יודעת מה אומר מנהל האקטואליה, ביביסטים לא נכנסים לאולפני האקטואליה, הם הכניסו אותי לתוך התאגיד כשהם הרגישו שהחרב מונחת על הצוואר. ברגע שהחרב הזו הפסיקה להיות מונחת,
טוב, יאללה, בוא, באמת, המהירים לי כאן, זה כולה דיסטל, אבל אתה יודע, הטענה המרכזית הייתה שבתאגיד לא נותנים למזרחים ולביביסטים, ואני פתאום נזכרתי במנכ״ל התאגיד, אדם ששידר כאן במשך שנים את תוכנית הבוקר ברדיו 103.
גולן יוחפז. איש אדיר.
היא אמרה לביביסטים ולמזרחים, בן להורים יוצאי פרס, מזרחי הארדקורד, שגדל ביד אליהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, איך אומרים, הכי מזרחי שאני מכיר, גם בחזות, גם בכבוד להורים שלו, ובכבוד למורשת המזרחית, ובא גלית דיסטל, באמת, זה לפורים, ואומרת שלא נותנים למזרחים להיכנס לאולפן, אני לא יודע איפה, במשרדי התאגיד. זאת אומרת, באמת, היו המון 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 נאומים הזויים, מצחיקים, עלובים, מטורללים בכנסת ישראל, זה נכנס לקרב של אחד מה, אתה יודע מה, שלושה, חמישה, הכי מטורללים שהיו.
אתה עושה עוול לסוגיה נורא חשובה של ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אתה עושה עוול להרבה מאוד אנשים
שמרגישים. לכולן יוחפז אני עושה.
ברגע שאתה מוריד אירוע למקום אינדיבידואלי, להגיד, הנה, ברק סרי נותנים לו, גולן יוחפז נותנים לו זה, אתה מקפח הרבה מאוד אנשים שיודעים את האמת, יודעים שאין שוויון הזדמנויות, יודעים שפה מאחורה, פה, 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 מאחורה לגמרי יושב ישראל הראשונה, ישראל השנייה. אנחנו יודעים את זה, זה לא משהו חדש. גם בצבא, דרך אגב, המון יודעים את זה. יש קליקות, בסדר? יש קליקות הצנחנים, של הרצי, בינדרים וכאלה, ויש את הקליקה של האסורים וכל מיני דברים כאלה. בוא, אתה איפשהו מאחורה, לא אומר שזה רק אירוע מזרחי, אבל בזה שאתה מוריד את הטענות של גלית דיסטל, ואתה מרדד אותם למקום שבו, רגע, גולן יוחפז,
אני בז להם ומגחך אותם, יותר גרוע,
אתה מרדד אותם, אתה מגחך להם, אתה מתעלם מהמון אנשים, מחבריך, מאשדוד, מהפריפריה, מהאנשים מהפריפריה שמרגישים את זה על סדר יומם,
גולן יוחפז הוא המנכ״ל,
אני לא מדבר על גולן יוחפז, אתה מדבר על גולן יוחפז, הוא אחד שגדל בגלץ והוא הגיע רחוק, אתה לא יכול לרדד את הדיון הזה, לקחת דוגמאות אינדיבידואליות.
מגלית דיסטל.
אתה לא יכול לקחת דוגמה אחת, ולעשות את הכל.
היא הרי רוצה לחזור למחנה, אחרי שסגרו אותה במרפסת.
יש פה תופעה חברתית בוכה,
שבמסגרתה
יש פה חצי עם, יש פה חצי עם מקופח, שזה הרבה יותר טוב מפעם, המצב הרבה יותר טוב מפעם, אבל הוא עדיין מכה.
היא נציגת המקופחים, גלית דיסטל.
וזה שאתה מכחיך את גלית ואת הטענות שלה, אתה גורם לישראל השנייה להמשיך להישאר בישראל השנייה.
נציגי ישראל השנייה מהיום, יהודה שלזינגר וגלית דיסטל. יאללה,
אני גדלתי בבני ברק, אל תספר לי מה זה ישראל השנייה.
שלזינגר ודיסטל.
האנשים הימנים לא מקבלים את אותם זכויות, לא בבית המשפט, לא באקדמיה. אתה מרדד טענה שלה,
זו
טענה טובה, טענה חשובה. אתה אומר, הנה, רגע, מנכ"ל התאגיד הוא ספרדי, אז הכל בסדר. לא, לא הכל בסדר. טוב שמנכ"ל התאגיד הוא ספרדי.
יהודה שלז
מייזינגר. טוב שיש הרבה ספרדים. אני, אל תרדד את השיח הזה. אחרונים
שאני אקבל
טענות על... כי חבריך באשדוד מרגישים את זה ומרגישים את זה טוב.
אז אני אומר, אחרונים שאני אקבל מהם טענות על כיפוח ישראל השנייה, זה יהודה שלזינגר וגלי דיסטר. בוקר טוב למשה אור, אחיו של החטוב, אבינתן אור.
אהלן ברק, אהלן יהודה.
ולראשונה, לאחר שתועד חי ביום החטיפה, ולאחר 523 ימים בשבי, התקבל עוד חיים מאחיך. בוא תספר לנו, מה אמרו לנו, מה אתה יכול לספר?
בעצם מה שאמרו לנו מהמודיעין, זה שאחרי תשאול של החטופים ששבו הביתה, הם נזים לאחר עוד חיים ודאי לאבינתן, שהוא משוייך לתקופה האחרונה. יודעים שהוא מוחזק בתנאים לא טובים, וזה בגדול מה שאמרו לנו.
ראיתי גם דיווח שיודעים שהוא מוחזק במחנות המרכז.
נכון.
ותגיד, אנחנו יודעים ממי מהחטופים הוא היה, זה קבוצה, זה עם עוד בן אדם אחד?
זה גם בטח משתנה.
לצערי, אלה הדברים שלא לא, לא שיתפו אותנו. אמרו לנו שהדברים הם נורא רגישים, וש...
לא, גם לא אמרו, מי מהחטופים היה איתו? מאיפה? זאת אומרת, נגיד, אני מניח שאתם תרצו לדבר עם מי מהחטופים שהביא את המידע הזה, אז לא שיתפו אתכם מי זה? אל תשתף אותם, אם אסור, אבל...
אנחנו מאוד רוצים לדעת מי זה, כמו שאתה בטח מתאר לעצמך, אבל לא אמרו לנו. לא סיפרו לנו, אמרו שזה נושא רגיש.
תגיד לי, והם מדברים על תנאים קשים. אתה יכול כן לפרט מה זה תנאים קשים, כדי שאנשים ידעו באיזה תנאים אחיך מוחזק?
אני לא יכול לפרט באיזה תנאים, מכיוון שאני לא יודע באיזה תנאים, אבל מה שאני כן יכול לעשות, אני כן יכול להקשיב לרעיונות של החבר'ה שחזרו,
כן.
על התנאים שהם מספרים, על אלי שרבי ועל ונקרט שמדבר, ואנחנו שומעים מהם סיפורים נוראים.
והתמונה... ראינו את אוהד בן עמי ואור לוי, וראינו כן. באיזה מצב הם חזרו.
והתמונה, למי ששכח, אני מניח שאף אחד לא שכח, התמונה של אחיך המובן לשבי היא בחור גדול, כשנוער גמני על אופנוע, והוא ככה נלקח עם כמה מחבלי נוחבה מסביבו, מושכים אותו, זה אחד באמת מסמלי היום הנורא של השבעה באוקטובר. מה זה עושה לכם אחרי כל כך הרבה ימים לקבל עוד חיים?
תראה, אנחנו מהיום הראשון, לי ברמה אישית, מהיום הראשון היה ברור שאבינתן בחיים. ואני, אתה יודע, אומרים שהכי מרגישים, אני אף פעם לא הבנתי את זה עד שבאמת הגעתי לסיטואציה הנוראית הזאת, ואני יכול ללמד אותך ולהדכן אותך מכלי ראשון שהכי מרגישים. אז לי היה בטוח שאבינתן בחיים, אותו דבר גם אמא הייתה בטוחה. אז אנחנו תמיד האמנו בזה. אבל זה בהחלט נותן אנרגיה ונותן...
התחושה הפנימית הזאת הרגיעה אתכם?
מה?
התחושה הפנימית שלך ושל אמך שהוא בחיים, מה היא נתנה לכם? כוח? מרגוע לנפש? מה?
היא נותנת לנו את הכוח להמשיך במאבק שלנו, והיא נותנת לנו את האנרגיה להמשיך ולא לעצור לרגע אחד, עד שאבינתן יחזור. והיא נותנת לנו גם את הדחיפות. זאת אומרת, עוד יש לנו מה להפסיד, חס וחלילה. אנחנו לא מדברים פה על איזושהי סיטואציה של מישהו שהוא כבר אין מה להחזיר הביתה, חס וחלילה. אנחנו מדברים על בן אדם שהוא בחיים, בן אדם שיכול לחזור הביתה, ולכן אנחנו מחויבים לעשות הכל כדי להחזיר אותו כמה שיותר מהר.
משה, ובוויכוח הבאמת... מר אפילו הייתי אומר, בתוך החברה הישראלית, אפילו בקרב משפחות החטופים, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, מה דעתך? איך זה צריך להתבצע כשהמשלחות, גם האמריקאיות, גם הישראלית, גם כמובן המצרית, והמטווחים מדוחה, כולם עכשיו יושבים, מתקסים את צייך להתקדם בדוחה. מה לדעתך צריך לעשות?
תראה, נחתמה עסקה בין ישראל לחמאס, העסקה שהייתה העסקה האחרונה, וסוכם עליה על כניסה לתוכנית, על כניסה לפרק ב' של העסקה. מתחילת העסקה ועוד מתחילת המלחמה, ממשלת ישראל מספרת לנו כמה שאי אפשר לסמוך על חמאס ואפשר לסמוך על הסכמים של חמאס. מה שקורה עכשיו זה שאנחנו אמורים להתחיל את פרק ב' של העסקה, וחמאס עם המתווכים, עם הדוברים שלו הרשמיים ועם ערוצי התקשורת הרשמיים שלו, אומרים, פעם אחרי פעם אחרי פעם, אנחנו מעוניינים להגיע לעסקה כוללת על כל החטופים והפסקת הלחימה. ומי שדווקא לא עומד בהסכמים, ומי שדווקא מחפש כל מיני פתרונות צדדיים, זאת ממשלת ישראל. והדבר הזה הוא בעיניי אבסורד. אנחנו לא אמורים לחפש כל מיני פתרונות חלקיים, ולהביא חלק מהחטופים, בתמורה ל... אני לא יודע מה. הממשלה צריכה להביא עסקה שכוללת את כל החטופים, ואם המחיר הוא סיום המלחמה, אז כך יהיה. לסיים את המלחמה, להחזיר את כל החטופים, אחר כך ירצו לחזור, אני בטוח שימצאו את הסולם המתאים, יש לנו גם בן ברית חזק בארצות הברית. מעבר לזה אני רוצה להזכיר לכם, שעוד לפני, חודשים ארוכים לפני שנכנסה הפסקת האש לתוקף, צהל לא היה במצב של מלחמה. צהל היה במצב של קווי בטש, בצירים, בציר פילדלפי ובציר מצרים. משם בוצעו פשיטות טקטיות בלבד. לא היה שום לחימה, לא היה פעילויות אסטרטגיות, לא היה כלום. אז בשביל הדבר הזה אנחנו רוצים עוד פעם לסכן חטופים, ועוד פעם לבצע סלקציה, ועוד פעם להחליט מי מבין החטופים שנשארו בעזה זכאי לכרטיס המיוחד, לכרטיס יציאה מהכלא הזה. עוד פעם בשביל זה? לא. בואו בבקשה, נסיים את הלחימה להתעתה. נחזיר את כל החטופים הביתה, אחר כך ירצה סמוטריץ', ירצה ביבי, ירצה אני לא יודע מי, לחזור ולהמשיך לחסל את חמאס, אפשר לעשות את זה, יש עוד מספיק זמן.
כן, תשמע, ברק הזכיר את הדיונים בין משפחות החטופים, אני רוצה לבקש ממך בקשה אישית, אני רוצה שתמסור בבקשה לאמא שלך לדיצה, חיבוקים חזקים, חיזוקים מאוד מאוד גדולים, דווקא בדבר הזה.
כן, טוב, תחזירו אותו, ובינתיים תספר למה אתה מבקש את זה, כמובן בעקבות הרעיון עם דניאל גרד.
נכון, השבוע, לא השבוע, זה היה אתמול לדעתי, דיצה אור עלתה בערוץ 13, דיברה באולפן ליד לוסי אריש ישב דניאל גרד.
כן, הנה הוא קרה.
אז אני התחלתי לומר שאני מבקש...
משה, אתה איתנו?
משה, אתה שומע אותי?
כן.
אני ביקשתי שתשלח לאמא שלך חיבוקים, חיזוקים, מאוד מאוד גדולים, אנשים שראו את דניאל גרד יושב באולפן ואומר לה, לא הייתי רוצה להיות הבן שלך, וגם כשהיא מבקש ממנו, מתחננת ממנו שזו שפה לא ראויה, וזה לא מכובד וזה לא מכבד, הוא ממשיך ואומר, סליחה, אני לא רוצה להיות הבן שלך. אני לא יודע אם אתה רוצה להתייחס לזה, אם כן אתה מוסמך, אתה מוזמן בשמחה. אני רוצה להגיד לך שבעיני ובעיני המונים שראו את זה, זאת חרפה. אני חושב שבאמת לא, נחצה פה באירוע הזה קו מאוד מאוד אדום. נכון שגם דניאל גרד הוא משפחת חטופים, אבל יש דרך לדבר לאנשים. הטיקט הזה לא מאפשר לך את הכל, כולל הכל, כולל הכל, ולכן אני רוצה בבקשה, תמסור לה את הדברים האלה מאיתנו.
אין בעיה, אני
מסור,
בסדר גמור. תודה רבה.
שמחה.
תודה רבה למשה אור.
כן.
ובאמת אנחנו מקווים מאוד 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 שכולם, כולם, כולם יחזרו הביתה. שלום לאלה דגן מבעלי פאב רסק בשדרות שחידש את פעילותו, ומגיעים אליו עכשיו סטודנטים ממכללת ספיר, משדרות, מהקיבוצים, מהמושבים. אלה, את ממש דור התקומה, אין לי מילה אחרת.
היי,
קודם כל, בוקר טוב, קודם תספרי לנו על הפאב.
כן, אז זה בר בהסדרות ופיצה.
כמה זמן הייתם סגורים?
אז אנחנו, בגדול, אני ניהלתי בר אחר, ואני והשותף שלי לקחנו ביחד את הבר הזה שנסגר, כדי שהוא ימשיך לפעול. הוא היה סגור בערך שנה, פתחנו אותו מחדש לפני 5 חודשים.
והחיים חזרו, החבר'ה הסטודנטים באים, החיים חזרו למסלולם, יוצאים, שותים, מבלים.
תשמע, לא בדיוק, אבל אנחנו עובדים על זה, שזה יחזור.
כן, איך...
ניקח עוד רגע.
אז באמת תגידי לי איך המצב רוח, גם בסדרות, גם בקיבוצים, גם במושבים, אנשים בכלל פנויים רגשית, נפשית, לחזור לימים שלפני השבעה באוקטובר?
נראה לי שזה ייקח הרבה זמן עד שבאמת... מרגיש ככה, אבל אני חייבת להגיד שיש כמובן רצון, זאת אומרת, אנשים צריכים את זה, את האסקיפיזם הזה קצת. המצב רוח כל יום משתנה, אתם בטח מכירים את זה.
ודאי.
ועד שכל החטופים יחזרו, אי אפשר יהיה לחזור לעסקים כרגיל, אבל עובדים על זה, שיהיה לאנשים קצת
נחת. תגידי, בואי נדבר על הסדרות. ככה קיבלה, חזרו אליה כמעט רוב התושבים לדעתי כולם.
נכון.
וביישובי העוטף הרבה פחות. כמה אם את יכולה לעמוד באחוזים חזרו ליישובים, לקיבוצים בעיקר מאז הטבח?
אני לא יודעת להגיד לך באחוזים, אבל מרגיש פה די ריק מהבחינה הזאת.
כלומר, אתה נכנס לבארי, אתה נכנס לכפר עזה, מה אתה חש?
קודם כל, כפר עזה נמצאים כרגע, אני גרה בקיבוץ רוחמה, כפר עזה גרים כרגע פה. אז כפר עזה, נחלו, זנירו, זה אף אחד מהקיבוצים האלה לא חזר, וגם ייקח עוד הרבה זמן עד שיחזור למה שהיה, אם בכלל. כן, קשוח, מה אני אגיד לכם?
זאת אומרת, אז אין לך למעשה, זאת אומרת, אז הם באים בכל זאת לפאב שלך, לבר שלך, למרות שהם לא חזרו לקיבוצים, לא חזרו להתגורר באזור?
כן, מי שחזר מגיע. אנחנו גם לא קשרים, אז אנחנו באמת פונים יותר לקיבוצים, יותר לסטודנטים, גם סדרותים, אבל זה אחוז נמוך יותר מקהל היעד שלנו.
ואיך הסטודנטים...
אבל כן, באים, גם המטרה של זה בסוף זה לגרום לאנשים לחזור. זאת אומרת, להשאיר פה את החיים, להראות שכאילו... שאנחנו חזקים ונחזור, ויהיה בסדר.
כמה חשש באמת שבעקבות הטראומה הזאת, ובעקבות העובדה שאתה, הביטחון עדיין לא חזר, כי הנה הנוכבות עדיין שם, אנחנו רואים את זה בכל טקס מתואף של הגעת חטופים שלנו, כמה את מעריכה בכלל שיחזרו, שבטווח הקרוב, אולי בטווח של השנים הקרובות, יחזרו כולם, או שאת אומרת, יש כאלה שלא יחזרו לעולם?
אני בטוחה שיש כאלה שלא יחזרו. אני בשביעי לא הייתי בקו האש, אני לא יודעת מה הייתי עושה אם הייתי גרה בכפר עזה לצורך העניין והייתי עוברת את הדבר הזה. יכול להיות שלא הייתי חוזרת, אז אני מאוד יכולה להבין. אבל כן, אני חושבת שהאזור הזה מדהים וכל מי שגר כאן יודע את זה והמקום חשוב לו.
אלא תקשיבי, יש לי רעיון מצוין להרמת האירוע, בסדר?
כן.
חשבי שבראשונות ליד הבירה את כן. מגישה דג מלוח והרינג בעשרות סוגים שונים.
בברביקיו.
בברביקיו. תקשיבי, יש את הקלאסי, המלוח, בברביקיו, במיוניז, בפסטו. מנה ראשונה, דג מלוח ליד הבירה, תקשיבי, המקום אף, אף,
אף,
אף.
לא נעים להגיד, לא נעים להגיד לאן הוא אף. תגידי לי, מה אתם תכלילים? תסמפי לי
כשזה קורה, ואני לא, אני מבטא, לא רוצה חלק מההכנסות. לא רוצה חלק.
בואי נדבר על
דברים. חי, זה שלך.
כן, דג מלוח. בואי נדבר על דברים יותר רציניים. היום בערב, הבת שקוראים לה אלה, היום בערב פורים, מה מתוכנן? בואי תספר לנו מה הולך להיות בבר, בפאב, בואי תעשי יחסי ציבור, אנחנו קוראים לך ממש לעשות יחסי ציבור למקום שלך.
וואי, טוב. האמת שזה גם ברגשות מעורבים, אני נורא קשה לנו, כאילו האיזון הזה בין לשמוח לבין לדאוג. אבל היום כן אנחנו, יש אצלנו הופעה.
של מי?
של דימה אקסר.
ברק סרי הוא מעריץ מושבע דרך אגב.
לא יודע, לא מי זה, אבל לא משנה. נו, כן, ומה עוד?
דימה אקסר, מסיבה, קוקטיילים, פיצה.
יאללה, דג מלוח לא יהיה בינתיים שבוע. דג מלוח יהיה שבוע הבא, תדעי לך שזה יעשה פלאים.
מה זה פלאים?
אם תהיה תעודת כשרות, אני אבוא גם לבקר מתישהו בעתיד, אבל שלא יהיה שבקר...
מהיכרותי עם שלזינגר, גם בלי תעודה, הוא יכול להתגנב לבר, אין שום בעיה. שלזינגר
חזרי אלה, תודה רבה. אלה
דגן, בעלת הבר רסק, שיהיה בסדרות רק טוב.
רגע, איך קראת לזמר? איך קראת לזמר?
שמגיע?
דימה אקסר.
ודימה אקסר היא היום. תודה.
תן לי לעשות את הקישור הבא. הוא מדימה אקסר לאחד והיחיד, יזהר כהן.
ולמה יזהר כהן?
למה?
פרסומת אחת וחוזרים ליזהר כהן.
איזה מוריד, איזה טרן אוף. ראית איזה, ניסיתי לעשות פה הרמה.
עשית הנחתה.
עשיתי הנחתה.
עשית הנחתה. עכשיו, למה יזהר כהן? יזהר כהן, כי זה השיר המיתולוגי שזכה באירוויזיון, ויש לנו אומת אירוויזיון, ונבחר לישראל שיר זוכה, והנה, יצרנו. והיום, הכי חשוב, יש לו יום הולדת.
הלאה! יזהר כהן,
ראיתי אותו שלשום באולפני הרצליה, ותאמינו לי, הוא נראה כאילו יצא עכשיו מהשיר הבני בי באירוויזיון לפני
חודשיים. אני רוצה לומר לך, שאם יזהר כהן באמת הגיע לטופ המוזיקה הישראלית, אז כבר אין בעיה עם המוזיקה המזרחית. אין כבר בעיה, נכון? אין אפליה.
אין
זה לראות שהיה. יש סוגיה שבאמת אין בה.
הסוגיה הכי חשובה, שמספר התימנים שזכו באירוויזיון הוא הכי גדול מכולם עבר, וזה שלו.
ועל כן אני ממליץ ליוצרי האירוויזיון, יש פה בן אדם עם כל ערב כעורב. בבקשה, בפעם הבאה, סרי, תן לנו איזה נאמבר קטן.
אז אני אומר לך, אם יש לי כישרון, זה כישרון שירה.
כן? אתה?
בואו נשמע מה לתיזר כהן.
אור בתחלת בשמיים ויורד לבית היום, עננים הופכים למים כשתולה במרום, שלל גוונים ואור שמיים הצובעים את העולם, ויפה הוא שבעתיים ומחייך לכולם.
תהיה מוכן ברק, תהיה מוכן, זה בא.
עולה עולה השיר ביחד כשהשיחה
בלב
עולה
ברק,
עולה עולה זה לזה רוצים לגשת, יחד מבקשים לחלום, איש לאיש רוקמים פה קשת, אלף פעים לשלום.
אגב, בעודנו שומעים, אני חייב לציין שהשיר הישראלי של יובל רפאל ניצונת הלווה, שיר אדיר, שכבר נכנס לשלישייה הראשונה בטבלאות ההימורים, זה משהו באמת...
אז לסקי טפן?
השיר הזה כבר עומד על יותר מ3 מיליון צפיות, וכאמור מקום שלישי בהימורים, אינשאללה מקום ראשון.
השיר ביחד כשהשמחה בלב בורחת, עולה עולה, השיר ביחד גדול וקטן, כמו קשת בין...
ומפיקים שר פלסר, יואב כהן ואסף נבו אחראים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק האורחים בדיגיטל, אורי דבש אורי דבש אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה. אנחנו מאחלים לכם לקראת הערב חג פורים שמח, שיהיו בשורות טובות, ותמיד תשרה שמחה וססון בחוצות ישראל, ובאמת, וכמובן שבת שלום וסוף שבוע נעים, ושיהיה רק טוב, שיהיה רק טוב.
בעזרת השם גם לך, גם לך.
תודה רבה.
חג שמח, שהשם יפנק אתכם, תאכלו הרינג.
אמן.